אנחנו באיגרת תקנה, ומעניין שהשמיטה היא השנה הפנימית, ומתוך העיסוק בפנימיות של השמיטה, אז מתבררות הרבה סוגיות פנימיות. מה זה פנימיות בכלל? כי כנראה, באמת, כשעוסקים בתוכן שהוא פנימי, אז מכוון אותנו, באיזשהו מקום אפילו מכריח אותנו, להבין מה זה פנימיות. כי אחרת, לא נדע איך לנהוג במקומות האלה בחיים שמבטאים פנימיות. כי כאן, למשל, יש ממש, לפעמים יש גם יש התנגשות בין תוכן פנימי לבין איך שהדברים נראים, או איך שאנחנו רגילים, איך שאנחנו מצפים שהם ייראו, למשל, בשמיטה, באופן הטבעי, צריך להפסיק לעבוד, וזהו. ואם זה קשה, מה זה קשה? ואם קשה להניח תפילין? ואם קשה לשמור שבת? אבל בראייה פנימית של השמיטה, בתור נשמה של החיים, של עם ישראל בארץ ישראל, אז אם יש סתירה בין תהליך ההופעה של החיים של עם ישראל בארץ ישראל, לבין קיום השמיטה בלכתחילה בחומרה שלה, כששמיטה בזמן הזה בכל מקרה מדרבנן, ויש אומרים אפילו פחות מזה, אז זה המבחן עד כמה אדם הוא פנימי. תזכירי לי את השם, סליחה. הדר. אני יכול לנסות, אבל אני קצת מצונן, נראה לי זה די המקסימום שיש. טוב, אז התחלנו בשבוע שעבר לקרוא את האיגרת, שהרב כתב לרדב"ז, שסיפרנו עליו קצת. וראינו שהרב אומר שיש פה שני דברים. ודאי שזה היתר שיש בו צד שהוא דחוק, אבל יש פה שני דברים. אחד, פיקוח נפש של אנשים כפשוטו, והערכנו קצת, סיפרנו, המציאות הייתה אנשים מתו מרעב בשנת השמיטה. שוודאי לא לזה התכוונה התורה. ולא היה דרך אחרת. זה לא שאפשר להביא מבחוץ, יבוא לחול, יבוא לרבה דרומית, הרבה צפונית, כאילו, אין. דבר שני, מה שאמרתי עכשיו בדברי פתיחה, החיים מחדש של עם ישראל בארץ ישראל עומדים על הפרק. בגלל שאחת הטענות שהיו כנגד היישוב החקלאי בארץ, אי אפשר. בשמיטה, ההוכחה הכי טובה, לכאורה, שבאמת אי אפשר. אז אנשים לא עלו לארץ. בגלל חומרה. אומר הרב, אז אם לא תחמיר, תעשה דבר שהוא נראה דחוק, פחות לכתחילה, פחות מהודר, ובזכות זה יהודים יראי שמיים יבואו לארץ, אז מה יהיה? אז גם הגאולה יותר תתקדם, וגם החקלאות בארץ תיראה ככה ויבנו אותה בצורה כזאת, שבזכות זה יהיה אפשר להגיע לשמירת שמיטה מוחלטת. קיצור, כביכול להגיד תוותר קצת, תקבל הרבה. זה לא לוותר, זה הדרכה הלכתית של מתי להקל ומתי להחמיר. ולפעמים יש חומרה שמביאה לידי כולה וכולה שמביאה לידי חומרה. נכון, כי המשק הישראלי עדיין צריך את זה. כי החקלאות בארץ גם ככה היא קשה, ובמאבק מתמיד. בגלל שהיום המציאות מאוד השתנתה, והתחבורה היום הרבה יותר נגישה מכל העולם, יש ארצות שהרבה יותר זול לגדל בהן, כי אנשים לא אכפת להם לקבל, כי מבחינתם לקבל דולר לחודש זה המון, אז משלמים להם דולר לחודש, ומביאים את היבול שלהם, אז יבול של הארץ הוא גם חייב להיות מאוד איכותי, לכן חקלאים בארץ משקיעים בגידולים מיוחדים, וגם להיות רצוף, כי אחרת לא יקנו יותר. אם יש לקוח, אומרים לו, שמע, בוא נתפגש עוד שנתיים, אז יגיד, בוא נתפגש בכלל. יש לי ממי לקחת. ישראל מייצא תפוזים, גם מרוקו. יותר בזול. אז צריך גם לשמור על האיכות וגם על הרציפות. וזו משימה לאומית, גם עכשיו. כי מאוד חשוב שתהיה חקלאות בארץ, כי אי אפשר לסמוך על העולם ועל יבוא ייצוא. וחוץ מזה, הזכרתי מה ששמעתי עם הרב שפיר הזה, צהל, הרב, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי, שהוא חתם על היתר המכירה. הוא אומר, אם יש עצה על פי חכמים שיכולה באמת להפקיע את האיסור, אז מספיק שיהודי אחד יעבוד באיסור, אם לא יהיה היתר, שכבר שווה לעשות את היתר. להגיד שזה סייע לך תחילה, לעומת עוצר בית דין, מחלוקת. טוב, לאן הגענו בקריאת האיגרת? זה עליכם, תסמנו כל פעם בסוף שיעור, כי אחרת אני לא אזכור. ומה שתמה? מצוין. עמוד קוף פי ה' למעלה, פסקה השנייה. ומה שתמה, הדרג גאונו, על מה שכתבתי, שנענשו הקולוניסטים על אשר עברו על סדרי ההוראה שעשו מלאכות של תורה בידיהם. זאת אומרת, הרדב"ז כתב לרב, הנה, אחרי השמיטה הקודמת, שלא שמרו אותה, באמת היו הרבה צרות, סימן, שהשם העניש אותם. אומר הרב, נכון, השם העניש, כי הרב, גם יותר המכירה, הרב לא התיר לעשות מלאכות דאורייתא. יש ארבע מלאכות בשביעית שאסורות מהתורה, זריעה, זמירה, קצירה, בצירה. אבל חוץ מארבע האלה, אז נגיד להשקות, זה לא מדאורייתא, זה לא איסור דאורייתא. היתר המכירה הוא נועד לאפשר לעשות איסורי דרבנן, לא דאורייתא. אז הרב אומר שהם נענשו כי הם עשו מלאכות של תורה. אז הרב אומר, אינני בטוח בעזרת השם יתברך שכן לא מיתת העניין. ואז יבעלוני דברי כבוד תורתו שאומר, וכי קרה, אם אנחנו חס ושלום לומר שאנו חוששים רק לדברי תורה ולא לדברי סופרים? זאת אומרת, כותב הרדב"ז לרב, מה זה הדבר הזה? דרבנן זה כזה קל? להגיד שאדם נענש כי הוא עבר דאורייתא ולא דרבנן? אז קודם כל אומר הרב, על עוקבות גאונו בעצמו מסיים את הידוע לכל, שאם כל החומר והחיבה היתרה של דברי סופרים על דברי תורה, שזה דבר מיוחד. דברי תורה, קיבלנו למשה מסיני. ההופעה של התורה בעולם היא תהליך חי. זאת אומרת, זה לא משהו חד כיווני. שיש הוא מנחית מלמעלה קובץ הוראות, ואנחנו שומרים או לא שומרים. אלא הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לנו, ושהתורה תופיע בעולם כמו שאנחנו מקבלים אותה. לכן, חכמים יכולים לשנות הוא כשהוא נתן לחכמים את המפתחות לקבוע איך להכיל את דיני התורה במציאות. מה השם? סליחה. נועה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. אפשר להבין את זה בשני אופנים. אפשר להבין שיש פה קובץ הוראות. מי שמקיים, מקיים. מי שמבין, מבין. נקודה. אפשר להבין שהתורה היא תהליך חי. הופעה של נשמת חיים בגוף של האומה החיה. לכן, למשל, אם אתם מכירות מה שכתוב ודגלו עליי אהבה בשיר השירים, אז חז"ל אומרים ודילוגו עליי אהבה. אפילו עם הארץ שלא יודע, לא יודע לקרוא טוב, ואז הוא קורא במקום ואהבת ואייבת, אז הקדוש ברוך הוא שמח בזה, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה. למרות שהוא הבין בדיוק ההפך, אבל יהודי לומד תורה, הוא פוגש את התורה לפי מיטב הבנתו, המשובשת. אבל זה לא מהותי. מה שמהותי זה שיהודי לומד תורה. אז כל המושג שנקרא תורה שבעל פה הוא מובן אחרת. תורה שבעל פה זה לא פרשנות, אלא זה האופן שבו עם ישראל חי את התורה. וככה השם רוצה, בשביל זה השם נתן את התורה, כדי שנחיה אותה. אז לכן חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. כי דרכם אנחנו פוגשים את החיים, את החיות הטבעית שלנו. אז תראו בדף של שבוע שעבר, של השלמת מקורות. שלוש א', מהי כי טובים דודיך מיין? כי את הרב דימי אמר, כשבא רב דימי לבבל, אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ערבים עליי דברי דודיך, דודיך, ידידיך, תלמידי חכמים, יותר מיינה של תורה, כלומר יותר מהתורה עצמה. ובירושלמי, זאת הערה של הרב ציודה, כן? אמרתי, אנחנו קוראים חלק מההערות שהרב ציודה כתב פה למטה באגרות. בירושלמי, מתניתין, משנה במסכת ברכות, אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והיטיתי לקרוא כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. אז זאת אומרת, בית שמאי אומרים שקריאת שמע של שחרית צריך לקרוא בישיבה או בעמידה, וקריאת שמע של ערבית צריך לקרוא בשכיבה, שנאמר, ובשוכבך ובקומך. אז בית שמאי מפרשים את זה כפשוטו, בשוכבך הכוונה כשאתה שוכב, באופן שאתה שוכב, ובקומך כשאתה עומד. בית הלל אומרים, כל אדם קורא רק את דרכו, כי הם מבינים, בשוכבך בזמן שאנשים שוכבים, כשהולכים לישון, בערב, ובקומך בזמן שאנשים קמים, כלומר בבוקר. כלומר, לא אופן הקריאה מבחינת התנוחה הפיזית של הקורא, אלא זמן הקריאה. אז רבי טרפון מספר במשנה הבאה, אני הייתי בא בדרך, והיטיתי לקרוא כדברי בית שמאי, כלומר, הגיע זמן קריאת שמע של ערבית, רבי טרפון החמיר לדברי בית שמאי, ושכב על הארץ, וקרא. רק שזה היה כביש, כי זה היה דרך. ואז בלילה היו מסתובבים שודדים, מי שלא היה ערני. הוא אומר, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים, כי הוא ניצל בנס, בחסד השם, משודדים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך. זאת אומרת, אם היו פוגעים בך, אתה היית השם. לא היו מסתכלים עליך בשמיים בתור אחד שמסר נפשו לקריאת שמע, היו מסתכלים עליך בתור מעבד עצמו לדעת. כי מי אמר לך לעשות את זה? שעברת על דברי בית הלל, אז מה אם אתה רוצה להחמיר? יש כללים. והגמרא מרחיבה. חבריה, חברים, תלמידי חכמים בשם רבי יוחנן, דודים דברי סופרים לדברי תורה, שוב, דודים, ידידים, חברים, וחביבים כדברי תורה. חיכך כיין הטוב, שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן, דודים דברי סופרים לדברי תורה, וחביבים יותר מדברי תורה. לפני כן אמרנו חביבים כדברי תורה, ועכשיו יותר מדברי תורה. למה? חיכך זה איך שאת תואמת. חוש הטעם שלך, כנסת ישראל. ודודיך, דברי, אז חיכך כיין הטוב. הצורה שאת תואמת זה כמו היין בעצמו. אז חביבים, דברי סופרים, כדברי תורה, חיכך, כיין הטוב. אבל השמועה השנייה בשם רבי יוחנן, חביבים יותר מדברי תורה, כי טובים דודיך מיין. דודיך, שוב, דברי ידידיך, תלמידי חכמים, הם יותר טובים מיין. רב אבא בר כהן, בשם רבי יהודה בן פזי, תדע לך שחכמים דברי סופרים מדברי תורה, יותר מדברי תורה, שרבי טרפון, אילו לא קרה, אם הוא לא היה קורא בכלל קריאת שמע, לא היה עובר אלא בעשה. זאת אומרת, שיש ביטול מצוות עשה. התורה אומרת לקרוא, והוא לא קרא. ועל ידי שעבר דברי בית הלל, התחייב מיתה. על שם, ופורץ גדר, ישכן ונחש. תנא רבי ישמעאל, דברי תורה יש בהם איסור ויש בהם היתר. יש בהם קולין ויש בהם חומרים. זאת אומרת, במצוות, מדאורייתא, אז יש קלות, ויש חמורות, ויש חמורות שבחמורות, כי יש מצווה שהיא לאו, יש מצווה שהיא כרת, יש מצווה שהיא מיתת בית דין. אז רואים שיש מדרגות במצוות של תורה. אבל דברי סופרים, כולם חמורים הם. תדע לך שהוא כן, לתנינן תמן, שנינו שם, האומר אין תפילין לעבור דברי תורה, פטור ממלכות. כי הוא מבטל, עשה. על ביטול עשה, אין מלכות. אבל מי שאומר חמש תוטפות, להוסיף על דברי סופרים, חיה. חייב מלכות. אז מה יוצא? שעל איסור תורה לא חייב, וזה שהוא עובר על דברי חכמים, חייב. כמו שגם חכמים עוקרים דבר מהתורה, בשבע אל תעשה. כתוב בתורה, לתקוע בשופר בראשון לחודש השביעי. לא כתוב שאם זה שבת לא תוקעים, אז למה ראש השנה חל בשבת לא תוקעים? כי חכמים אמרו. למה? שמה יעביר, ילך ללמוד ויעביר את המגילה 400 ברשות הרבים. אבל זה דרבנן, אם הוא יעביר. זה דרבנן. אז מה, דרבנן דוחה דאורייתא? כן. בשב ואל תעשה. דרבנן דוחה דאורייתא.
אותו... כן. בסוף הטכני, אנחנו יותר פשוט
לבטל
דברי דרבנן מאשר
דאורייתא. מה זאת אומרת? אז יהיה יותר מכירה. עוד מעט הרב יגיד את זה. רק... כל זה אף על פי. כן. אבל צריך לדעת את הצד הזה. כי זה בעצמו לימוד. רב חנניה בן דרב עדא בשם רבי תנחום בעיר הברכייה, חמורים דברי זקנים מדברי נביאים. טוב, אז נחזור לאיגרת. אז הנה, על כבוד גאונו בעצמו, מסיים את הידוע לכל, שאם כל החומר והחיבה יתרה, של דברי סופרים על דברי תורה, מה שהם גם יותר חמורים מבחינה מסוימת וגם יותר חביבים, מכל מקום כך היא עמידה, שספק דבריהם ולהקל. כלומר, הכלל אומר, ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. אז ודאי שדברי תורה יותר חמורים. מי שמתלבטת אם היא ברכה בורא נפשות או לא, היא לא זוכרת. חוזרת ומברכת מספק או לא? לא, חשש ברכה לבטלה. מי שלא זוכרת, היא מברכה ברכת המזון. חוזרת ומברכת או לא?
כן.
כן, למה? כי זה דאורייתא. אז הנה, ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. אז דברי תורה, יותר חמורים, לדינה.
סתירה.
לא, לא סתירה. זה היבטים, זה בחינות. יש צעד שהגישה לדברי חכמים, שהם מקבלים את התורה, אני צריך לדעת שזה התורה שלנו, כך קיבלנו תורה. הרי אין כזה דבר תורה שבכתב. ברגע שאת מבינה איזושהי מילה, זה כבר תורה שבעל פה. תורה שבכתב, זה רק מה שקוראים כמו שקוראים בתורה בבית הכנסת. אי אפשר לעצור את הבא תורה, רגע, לא הבנתי, תסביר לי מה כתוב. נכון? הוא רק קורה. רק עצם המפגש. וגם בזה כבר יש הבנות שלנו. תורה שבעל פה זה כל החיים שלנו. זה אנחנו. תורה שבעל פה. אז יש לזה את החומר ואת החביבות. אבל בסופו של דבר, דין שהוא דין של תורה, ודין שהתחדש על ידי חכמים, דין תורה קודם. כי אמרתי שיש בזה היבטים, יש בזה בחינות.
שכאילו, יש גם דבר.
כן. יש צד כזה ויש צד כזה, יש הרבה צדדים.
מי מחליט מתי הולכים לפי תורה ולפי...
כללים. כללים שקיבלנו במשה וסיני. אז פה יש את התלמוד ירושלמי, ויש את הגמרא שאומרת שספק דאורייתא לחומרא. כן, כן. אין דבר בתורה שלא אמרו חכמים. אמרתי, חוץ ממה שהבעל קורא, שקורא בבית כנסת, בזמן קריאת התורה, הכל זה תורה שבעל פה. שקיבלנו מרבותינו. יש סיפור בגמרא, שמישהו בא להתגייר, ואמר לי, הלל, אבל אתה לא צריך לקחת תורה, לא אכפת לי המצאות של רבנים. אני רוצה לדעת מה כתוב בתורה. טוב, אבל הוא גר, הוא לא ידע כלום, הוא לא ידע גם עברית. אז הוא לומד אותו א', ב', ג', ד', ארבע אותיות. זה היה השיעור הראשון. למחרת, אז הוא לימד אותו בסדר הפוך. הוא אמר לו שמה שאמר לו אתמול א' הוא קרא לזה ד', מה שקרא לו אתמול ג' הוא קרא לזה ב'. ורגע, רגע, אתמול אמרתי להפך. ורגע, מי אמר לך? אבל אתה אמרת לי. אמר, אז אתה סומך עליי. אז אתה סומך על חכמים. אתה לא יכול לקבל תורה לא דרך חכמים. אפילו את האלף ב' קיבלנו מדור, מדור לדור. יש עוד בדיחה, קצת יותר, לא בדיחה, כתוב בגמרא. אבל אותו סגנון, קצת יותר חריף. שאחד כזה גר, גם כן, שרוצה רק דברי תורה, אז הוא אמר לו, כאילו משהו כזה, אמר לו משהו, נגיד, לא זוכר, אלא איזה מצווה זה היה שמה, אמר לו סוכה, מה מי אמר שזה סוכה? אז הוא תפס, משך לו באוזן, תעזוב את האוזן שלי, מה מי אמר לך שזה אוזן? כי אתה מדבר בשפה, אתה חלק מתרבות. עם ישראל זאת השפה, זה התרבות. התרבות של עם ישראל היא תורה שבעל פה. זה תרבות החיים שלנו, שככה היא עוברת מתור לדור. אבל לבוא לשאול מי אמר, מי אמר שיש חוק? מי אמר שיש מדינה? נכון? כמו היום. מי אמר שיש קורונה? טוב. ובכלל זה, ומה שמותר לסמוך בדבריהם, עכשיו הרב מביא עוד דינים, שדרבנן, יותר קל מדאורייתא. ובכלל זה, ומה שמותר לסמוך בדבריהם, או בדברים שדרבנן, בשעת הדחק, על קטן כנגד הגדול, ועל יחיד במקום רבים, כמובן בדברי הסופרים, בדברי הפוסקים, סליחה. כלומר, יש כללים בפסיקה, שהולכים לפי הרוב, והולכים לפי הגדולים. אבל אם זה דין דרבנן, אז לפעמים פוסקים לפי המיעוט, או על יחיד במקום רבים, בשעת הדחק. וזה הטעם כבר מספיק הוא בעדי, והיה מספיק באדם. בעדי הוא מספיק, כאשר אמרתי כבר, כי אפילו בכל גוף השמיטה בזמן הזה, לא יוכל שום אדם לחחש, שסוגיה נדלמה היא, ממש שכל העולם יודע, זה ההכרעה, שהיא מדרבנן. וכיוון שעל כל פנים, דעה יחידית נמצאת, שהיא ביטלה לגמרי בזמן הזה, שאין בכלל שמיטה, גם לא דרבנן. שוב, אין לנו יכולים למחות בידי מי שנוהג יותר, כמו שכתב תרומת הדשן לעניין שמיטת כספים, והעניין והטעם אחד. אלא שמפני חומר העניין, נו, אז למה לא סגרנו בזה? יש מי שאומר שאפילו לא מדרבנן. נו, ומדרבנן, אז למה לא להקל? למה לא לקל בדאורייתא גם? במלאכות הראשונות. אלא שמפני חומר העניין ביסוד קדושת הארץ, כיוון ששמיטה היא הייתה סיבה לגלות. מפורש בתורה, ובנביאים, ובחזל. אז זה חמור מאוד, כי שמיטה היא מצווה שנוסקת בעצם הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. אז לזלזל בה, זה לזלזל בה, בחיים שלנו בארץ. אז לכן, אנו צריכים לחוש להסוברים שימי התורה גם בזמן הזה. ומשום אחי, כאשר על כל פנים, אחרי ההפקעה, נעשה האיסור יותר קל מעט, נוכל בשופי לומר שהסומך בשעת הדחק על היחיד במקום רבים לא הפסיד. וכשלא ירצה להיכנס בעובי הקורה, לחקור במקורות העניינים, ואומר שאותם הגדולים שבדורנו שחלקו אם יש לסמוך על היתר זה או לא, אף אם נאמר שהרבים מהם והיתר גדולים שבהם נטו לחומרה, נגיד, והיחידים וקטנים מהם, שסוף כל סוף תמידי חכמים ובעלי הוראיים, שנטו לכולה, בתור הוראת שעה של שעת הדחק, אז היות וזה דרבנן, מותר אני לסמוך על היחידים במקום רבים ועל הקטנים במקום הגדולים, והוא הדין במה שנוגע לקולוניסטים. עמוד קוף פה, רבע תחתון. עכשיו יש... שורה שמתחילה להקולוניסטים. הנה, אפני הקטן, הנה אני קטן ויחיד. נגד גדולים ורבים שקמו לנגדי בעניין זה. אז בדאורייתא לא היה מסמוך עליי, כי אני קטן ויחיד, אומר הרב. אבל בדרבנן... אם היו עושים כהוראתי וסמכו עליי, הרי היו עושים כתורה, אז הם לא היו נאנשים, ולא חשיד קוצר בריחו דוד דינה ולא דינה. והקדוש ברוך הוא היה מקיים גם דין זה, שהוא מקל תורה שבעל פה, מדברי סופרים שהם ערבים מדברי תורה. והיה גם כן מסכים במידי דרבנן על הוראת קטן במקום גדול ויחיד במקום רבים, אבל כיוון שלא עשו כהוראה, והתירו את הרצועה לגמרי, כלומר החקלאים של עלייה ראשונה עשו גם איסורי תורה, על כן אין שום. וברוך השם, במושבות הסמוכות, אומר רב ציודה לעיר הקודש יפו, ביהודה, שרובם לא פרצו את הגדר, והתנהגו על פי ההוראה, הצליחו ועשו פרי, ולא התרחקו חס ושלום במחשבתם מקדושת ארץ הקודש, והם מצפים שיאר השם פניו אליהם, ויזכו לשמור את המצווה כמאמרה, ולא הפקעה בעזרת השם. ואני תמה מאוד, עכשיו, עד כאן לגופו של עניין. הרב אומר, אם היו עושים כמו שאני דרכתי אותם, מדרבנן, ודאי שלא היו לאנשים. אבל כיוון שעשו מלאכות דאורייתא, ועם זה לא משחקים, וגם הרב התנה את ההיתר, שההיתר הוא לא על מלאכות דאורייתא, והם עברו גם על דבריו, אז לכן אין אין שום. ואני תמה מאוד. דרך אגב, זה גם כתב, הבאתי לכם בדף, את הדעה שאומרת שזה מדרבנן, שזה אפילו לא מדרבנן, זה רק מידת חסיד. וגם, טוב, הנה גם בעמוד 2 למעלה. כן. טוב. ואני תמה מאוד על הדרת גאונו שכתב שבימינו הוא ראי למד ממני מוסר ומידות ויראת שמיים. כאילו הרב אומר, כאילו הרדב"ז כתב לרב, איך התקלקלת? כשהיית צעיר יכולתי ללמוד ממך מוסר ומידות ויראת שמיים, והיום מה נהיה ממך? כזה מקל, מתיר, נהיית רב לייט, רב מחמד, שלמצוא לכם מלא החילונים. אז כותב לו הרב, אינני יודע מה מצבי מעולם ללמוד ממני, אבל אם ענוותו הרביתני בימי נעוריי ללמוד ממני איזה דבר טוב כשהייתי בחוץ לארץ, כי הם הכירו עוד לפני שהרב עלה, איך יעלה על דעתו שכעת כאשר זיקני השם יתברך להסתופף בקדושת ארץ הקודש יגרה כוחי חלילה? מה נראה לך, שכשעליתי לארץ ישראל ירדתי במדרגה? ולמה לא ידון אותי לכף זכות, שדרכי ומעשיי הינם לא לכבודי, חלילה? זאת אומרת, הוא חשד ברב, הרב עושה את זה כדי שיכבדו אותו, שיגידו, הנה, זה רב, הנה, זאת יהדות שאנחנו אוהבים, מכילה, מחבקת, פשרנית, יודעת להתחשב. זה. הוא אומר לרב, אתה רוצה להיות פופולרי, אתה פוסק פסקים שימצאו לכם בעיני הציבור. אז אומר הרב, למה אתה לא דן אותי לכף זכות? שדרכי ומעשיי, שדרכי ומעשיי, אינם לא לכבודי, חלילה, ולא לשום פנייה זרה שבעולם. כי אם לאהבת השם יתברך, ולאהבת תורתנו הקדושה, ולחיבתם של ישראל ושל ארץ הקודש. עוד פעם, אז הנה פה הרב מגלה, מה מניע אותו? מה מקור קבלת ההחלטות שלו? אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל. יש עוד מקום שהרב כותב את זה על ארבע אהבות. טוב, לא נתעכב, אבל שיעורי בית בשבילי. כי הרב כותב את זה בעוד מקום, שזה הבסיס. אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל. והרבה הרבה מאוד יגעתי בהנחתי, עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את רוחי, ויכונן את לבבי, ללכת בתומי בדרך הקודש הזאת, לקדש עם שמיים, ופה הרב שוב, תראו, זה, ככה הרב מגדיר את הדרך שלו. לקדש עם שמיים, ולחבב את התורה ולומדיה על הבריות, ולקרב רבים לתורה. ולהרבות עוז ואומץ, להתיישבות עם השם על אדמת קודשו. זה משנת הרב, בקיצור. ובעזרת השם בטחתי שלא יפסיד הדרת גאונו מאומה, אם יקיים בי גם כעת אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, כותב הרב בענבה. וימצא בחסדי השם יתברך, גם אתה, לא פחות מאז, ללמוד איזה דברים מסגנוני והנהגתי. שוב הרב רומז לו, דיברנו על שהיה לו סגנון גס, בכתיבה ובהתנהגות בכלל. ולפניו ברוך הוא גלוי בור לבבי וייחול נפשי לשמוע הגדול ועבודתו יתברך. אז קודם כל, קצת על יגעתי בהנחתי. תראו בדף. זה פסוק. אבל טוב, אני רואה שלא נספיק, כי זה, יש פה כמה מקורות על זה. אז בזה נתחיל שבוע שעבר. שבוע הבא, בעזרת השם. רק אני אשאל דבר... נגיד שהרב לא היה יגיע בהנחתו, לא היה כל כך משקיע כדי עד שהוא זכה והשם יאיר את עיניו בדרך המיוחדת שלו, איך היו זוכרים אותו בעולם? בתור? לא, אם הרב לא היה הולך בדרכו, לא היה מתאמץ עד שהשם יאיר את עיניו ללכת בדרך המיוחדת הזאת, איך היו זוכרים אותו בעולם? בתור הגאון הצדיק הרב קוק, רבם של כל ישראל. למה? כי בכל מקרה הוא היה גאון וצדיק, אבל בגלל שהוא הלך עוד רובד קדימה, ללמוד את הנהגת השם של הדורות, ובזה הוא היה יחיד, אז מילא הרבה חלקו עליו ולא הבינו אותו, אז הוא נהיה כזה מוקצה מהרבה מאוד אנשים וישיבות וזרמים בעם ישראל. אבל זכינו בזה שיש לנו רב שמנחה אותנו בתהליך הגאולה, ושכל מה שהוא אמר התקיים, התקיים ומתקיים בצורה מופלאה. אז זה המסירות נפש של הרב. השפת אמת אומר, שלהגיע לתורה שלו, המדויקת שלו, לאות שלו בתורה, שלזה מתפללים כל הזמן ותן חלקנו בתורתך, לזה אף אחד לא יכול להגיע בלי מסירות נפש. גם אם הוא הכי מוכשר, ויש לו את הסביבה הכי תומכת, היו לו את המורים הכי טובים, אז הוא גאון ומחדש חידושים, בפשטות, המון, ומעריצים אותו. עדיין, גם הבן אדם הזה, כדי להגיע לתורה שלו, חייב למסור את הנפש. כמו בהר סיני. לקבל תורה פרחה נשמתה. כי תורה זה לא להוסיף עוד כמה תובנות לחיים שלי. תורה זה לקבל תורה באמת, זה לעשות פרמוט של כל החיים, להתחיל מחדש את ההבנה מה זה חיים, מה זה רצון, מה רוצים בחיים, הכל נראה חדש. זה מסירות נפש. טוב, שנזכה, ללכת בדרכיו. שמחה, שימשיך שבוע טוב.